חי, המהדורה המרכזית. עם אבי ממרן. במהדורה המרכזית, טקס הממלכתי לזכרו של ראש הממשלה יצחק רבין הפך להיות טקס פוליטי, כאשר נכדו של רבין עלה לדוכן ותקף במילים קשות את ראש הממשלה בעודו יושב שם עם כל צמרת המדינה. מאוחר יותר נתניהו הגיב במליאת הכנסת, גנץ הגיב לנתניהו, נתניהו חזר והגיב לגנץ, וזה מה שקרה היום בדרך להרכבת ממשלת אחדות. אולי אביגדור ליברמן אומר כי הוא מציב אולטימטום לשתי המפלגות הגדולות, מי שיקבל את ההמלצה שלנו יזכה לתמיכתנו, אם לא תהיה בריאה נעבור לצד השני. מהליכוד הוא מבקש לאפשר להיפרד מהבלוק ולאפשר לנתניהו להקים ממשלה רק עם הליכוד, ואילו מגנץ הוא מבקש לקבל את מתווה הנשיא. מי שיעשה את אחת הבקשות הללו, אומר ליברמן, אני איתו. בתגובה שר הפנים הרב אריה דרי אומר כי ליברמן הלך צעד נוסף אל עבר התאום הפוליטית שלו, והוא בדרך להעדיף לשבת עם הגייס החמישי והמחבלים שאותם הוא מכנה, המפלגות הערביות, ולא איתנו, אחיו ואחיותיו החרדי. היום עוד דיון בבית המשפט באשר לצו האיסור פרסום סביב הפרטים אודות חקירתו של עד המדינה ניר חפץ. חפץ יצא מאולם בית המשפט רותח מכעס על כך שבית המשפט מנסה להרוס את חייו. נביא את הדברים הללו בהמשך, וגם את ההקלטות מהכנסת, מהאירועים של היום, נשמע את האישים מדברים, בין היתר בדרך לאולי למסע ומתן מתמשך בשבוע הבא בין המפלגות הגדולות, וברקע מינויו של השר בנט לשר הביטחון עם צירופו לליכוד, פיתוריו של שר החקלאות אורי אריאל שהחזיר את התיק לבקשתו של נתניהו, גם קצת על המצב הביטחוני, כל אלו במהדורה המרכזית. העורכת הראשית אסתי פלד, הטכנאי אורי כהן, באולפן אבי ממרן. שלום וערב טוב לכם, אנחנו פותחים הערב את המהדורה המרכזית, ובמרכז המהדורה גם חילופי הדברים שנשמעו היום, החל מטקס הממלכתי לציון רצח ראש הממשלה יצחק רבין, ועד התגובות שנאמרו גם על דוכן הכנסת. עוד מעט נשמע את כל ההקלטות והדברים של ראש הממשלה, של בני גנץ, של נכדו של רבין, אבל לפני זה נפתח עם שרת התרבות מירי רגב. שלום וערב טוב.
שלום אבי, אני גם שרת הספורט.
ודאי, גם שרת.
מבינה שאתה לא מתעניין בספורט,
לא.
ספורט, אורח חיים בריא כולל גם ספורט.
נכון, אנחנו בעיקר אבל רואים את הפעילות שלך אצלנו בציבור החרדי בסוגיית התרבות. אז
אתה טועה, אתה לא יודע כמה הציבור החרדי הוא מתעניין בספורט,
נכון.
גם נשים וגם גברים.
נכון.
ומאוד מאוד התפתחו גם בניית מתקני ספורט, אולמות, לטובת סוגיות שונות של
אנפי ספורט. האמת שנכון. האמת שנכון, ואנחנו רואים את השינוי הזה, וצריך לומר, כמובן, בין היתר בעקבות שינוי מגמה שאת הובלת במשרד הזה. אבל אם אנחנו מדברים על תרבות, אז הנה, אנחנו חושבנו שיש איזושהי תרבות ממלכתית, כשבאים לטקס ממלכתי לזכרו של ראש הממשלה המנוח יצחק רבין, זה הפך מהר מאוד לכנס פוליטי לכל דבר ועניין. היית שם? ראית את הדברים?
תראה, אני הייתי שם, אני ברמה האישית מאוד התאכזבתי. אני יושבת ראש ועדת טקסים וסמלים, ואני פעלתי ולוודא שהטקס הזה, כמו כל הטקסים, יהיה מאוד מכובד ומכבד. מכבד את יצחק רבין, שיש באמת, יש לו את כל הזכויות שנכבד אותו, וכמובן את המשפחה ואת הציבור בישראל. עכשיו, טקס ממלכתי זה לא טקס פרטי, לא יכול להיות שעולה הנכד שלו, מבזה את ראש הממשלה, את השרים ואת חצי מאזרחי מדינת ישראל. מדבר כאילו עכשיו אנחנו נמצא עכשיו, אנחנו לא יכולים לענות לו, אנחנו גם לא רוצים לבזות את הטקס, מדבר על כך שאנחנו מפלגים, שהוא בעצם מפלג ציבור שלם, מפלג בטקס ממלכתי, מפלג, ואני לא רוצה להגיד אפילו מסית בעיניי, כנגד, כנגדנו. דבר שהוא בלתי אפשרי, שלקחו את רצח רבין, שאני אומרת לך שציבורים רבים בתוך הימין קרבים את לכתו של רבין בדרך שבה הוא נרצח. אני אישית מאוד מאוד חיבבתי את יצחק רבין, פגשתי בו גם כשהייתי קצינה בצבא. לא קיבלתי את עמדותיו הפוליטיות, חלקתי על עמדותיו הפוליטיות, אבל לא יכול להיות שישימו כאן את הימין בזה שרצחו אותו, וכמובן את ראש הממשלה, שמעולם לא קרא לו בוגד, ולא הסכים עם האמירה הזאת של בוגד. כן. שיושב שם, אני אומרת לך, אני התביישתי.
טוב, אחרי הדברים האלה, ראש הממשלה הגיב כמובן במליאת הכנסת, ואז בני גנץ הגיב, ושוב נתניהו הגיב, בעצם כל הסיפור הזה הפך להיות תקלחת פוליטית, וזה מזכיר...
כי גם בני גנץ לא מתבייש, שתקצה בעצרת רבין, מדבר על שנאה, שהוא בעצמו כל הקמפיין שלו, היה שנאה לקצינה כלפי החרדים. אז איזה מין דבר זה? איפה אנחנו נמצאים? מה, אתה לא מסתכל על הדבשת של עצמך? כל הקמפיין שלך הוא על שנאת החרדים, ועל מה ולמה?
אני רוצה לשאול אותך, אם כך, אם אלו פני הדברים, איך תורכב כאן ממשלה? כי אנחנו שומעים את ליברמן שאומר, אני בסוף אצטרך לבחור צד. או שנתניהו ייפרד מהחרדים, או שגנץ יוותר לנתניהו וייתן לו להיות ראש ממשלה הראשון.
אני לא רואה אותנו הולכים לממשלה, אנחנו הולכים, אני רואה את כל הגוש הולך לאופוזיציה. אני לא רואה אותנו יושבים לממשלה בדרך הזאת, משום שפעם אחת אומר ליברמן, אני מציב אולטימטום, אבל האולטימטום הוא רק לנו, לפרק את הגוש. הוא אומר מצד אחד, אני רוצה שהם יקבלו את מצווה הנשיא. מצד שני, אני לא מוכן שישבו עם החרדים, אבל מצווה הנשיא כולל את החרדים. אז איזה מין דבר זה? אז אם אתה לא מוכן לקבל את מצווה הנשיא, כי אתה לא מוכן לשבת עם החרדים, אז בעצם אין אולטימטום לכחול לבן. יש אולטימטום רק לימין, אם אתם לא תיפרדו מהחרדים. אני, ליברמן, הולך לשבת לממשלת מיעוט, יחד עם טיבי.
את מאמינה שדבר כזה באמת יקרה?
אני, אתה יודע מה? אני מקווה שלא, אני מתפללת שלא, אני שמה בצד את כל הוויכוחים שלי עם ליברמן, אני מקווה שלא, זה לא הכיוון שלו, אבל אני לא רואה דרך אחרת. הוא לא מוכן לוותר על הגוש, הוא לא מוכן לשבת עם החרדים. דרי היה שבוע אצל ראש הממשלה, ראש הממשלה התקן אותנו בזה, בשתי סוגיות, אחד בבחירות האישיות, שראש הממשלה אמר לו, אם יש לך הצעה טובה, תביא. תראה, שוב, אני ברמה האישית חושבת שבחירות אישיות לא יקדמו אותנו. אין ספק שראש הממשלה נתניהו יבחר בבחירות אישיות. אבל אם זה ימנע בחירות, גם לזה...
למה זה לא יקדם איתנו? כל צד יציע את העמדה שלו לראשות ממשלה. כלומר, יאמר נתניהו לציבור, הנה, זה הגוש שאיתו אני מגיע, זה הנתונים שלי. יאמר גנץ, אני רוצה להיות ראש ממשלה, אם אקבל את הרוב, הנתונים והדרישות שלי הם 1, 2, 3, יבחר הציבור, מי שינצח, הצד השני יקבל את התנאים, בלי שום תנאי.
אז זה מה שאני אומרת לך, שא' זה לא הולך ככה, כי בדרך כלל, במציאות הקואליציונית, ובשיטת הבחירות כאן במדינת ישראל, כשראש ממשלה נבחר, הכנסת לא מאפשרת לו לעבור, היא לא תעביר חקיקה, הכנסת לא, בעצם תמנע ממנו לה... באמת להביא ולהביא לידי ביטוי את אותה מדיניות שהוא רוצה להפעיל. ולכן, אבל גם בעניין הזה, אמר לו ראש הממשלה נתניהו, לדרי, לך תקדם את זה. מצווה הנשיא, למרות שגם אני מתנגדת לעניין הנבצרות, אין שום סיבה שילך לנבצרות, עד שבית המשפט לא פסק אחרת, וזה החוק, זה מה שאומר החוק. גם כן, ראש הממשלה אומר, אני הולך על מצווה הנשיא. ממשלה צרה, רק אם ליברמן איתנו, בבקשה, אנחנו מעדיפים אחדות, אבל אם ליברמן מוכן לשבת איתנו ולהגיע לפשרות עם כל מה שאפשר מול החרדים, כמובן אנחנו לא נוגעים בחוק, לא נוגעים במקוות TF, אמרתי את זה גם הבוקר בישיבת ממשלה לליטמן. אבל כמו שזה נראה, ליברמן הולך לשבת עם השמאל, ממשלת שמאל, יחד עם הערבים, והוא מעדיף את טיבי, הליטמן, על האחים היהודים שלנו. אני מסתכלת על ליברמן, אני מסתכלת על גן, אשכנזי, בוגי, אתם הייתם שלושה גנרלים. אתם אלה שמבינים שהמפלגות הערביות, כל מה שהן רוצות, זה לשלול את עצם קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית. הם תומכי שהידים, תומכים באלה שרוצחים בחיילים. תגידו, מה קרה לכם? מה קרה לכם? השנאה לנתניהו והרצון לכיסא, זה מה שמניע אתכם. מה זה הדבר הזה? מה זה האובססיה הזאת? ומה האובססיה הזאת לחרדים? ליברמן עשה שירקס עם החרדים לאורך כל חייו הפוליטיים. איזה שינוי סטטוס קבוע עשינו? מה קרה? לא רוצים להפוך את יום השבת ליום מסחר. גם אני לא רוצה להפוך את השבת ליום מסחר. זה יום סוציאלי. זה יום שהקדוש ברוך הוא נתן את השבת כיום מתנה לאנושות כולה. מה קרה? על מה הוויכוח?
טוב, כן, הדברים שאת אומרת בהחלט ברורים ונחושים, נקווה שכשהיום הזה יגיע, שהוא לא יגיע, אבל יהיה להם מספיק, הסברים מספיק טובים כדי לעשות צעד כזה, לבחור בפלוגות ערביות על פני החרדים.
יש דדליין, הדדליין של גנץ מסתיים ביום חמישי הבא בעזרת השם. זאת אומרת שעד יום חמישי הבא, או שהוא מביא הצעה לממשלת מיעוט, ואם הוא לא מביא הצעה לממשלת מיעוט וליברמן לא הולך איתו, וליברמן לא הולך איתנו, אז אין מנוס מללכת לבחירות. מה אנחנו יכולים לעשות? ראש הממשלה הלך ועשה, והיה מוכן ללכת לכל פשרה. הלך למתווה הנשיא, הלך מוכן ללכת לבחירות אישיות, אבל הוא לא מוכן לוותר על הגוש. אנחנו הולכים כגוש 55. אלה השותפים הטבעיים שלנו. איתם הלכנו לאורך כל הדרך. תבוא אתה גם עם השותפים הטבעיים שלך, חוץ מהמפלגות ששוללות את מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. מה רע בזה?
עניין אחר, אולי משהו שקצת מאחד את כולנו, י' א' בחשוון שציינו עכשיו, יום ההילולה של רחל אמנו, קבר רחל, מקום שאת מבקרת בו מעת לעת, מתפללת שם.
שאני מאוד מתרגשת לפקוד את קבר רחל, אחת לחודש, אני מגיעה לשם מתפללת, מדליקה נר, גם ערב ההילולה הגעתי לקבר רחל, יש שם כוח נשי וכוח תפילה שאי אפשר להסביר אותו. רק במקום כזה שיש כל כך הרבה נשים שמתפללות ובורחות ומבקשות ומודות וביחד מתפללות תפילת נשים, יש לזה באמת גם אנרגיות מדהימות, גם תחושה נפלאה, וגם אתה יודע, בסופו של יום אנחנו אומרים, אין עוד מלבדו. כן. כולנו יכולים לתכנן תכנונים, כולנו יכולים לבקש דברים, אבל בסופו של יום מי שמאמין בדרכו ומי שמאמין בקדוש ברוך הוא, אין עוד מלבדו, מה שצריך לקרות, יקרה לטובה בעזרת השם.
אכן, ואנחנו צריכים באמת לשמור על האיזון הזה, וגם מבחינתנו לשמור על האחדות, על המסורת, בדרכי נועם, בצורה הנכונה.
אוי ובואי לנו אם לא, מה ייחד את כל העם היהודי לאורך שנים על גבי שנים, אם לא התפילות לירושלים, אם לא הכמיהה לירושלים, לארץ ישראל, אם לא התנ"ך, ספר הספרים שלנו, שכל שבוע בפרשה אתה לא מבין כמה הוא אקטואלי ורלוונטי. אז מה יותר מספר הספרים שלנו?
בדיוק השבוע...
כל הכוח של העם היהודי. בדיוק השבוע... לאחד את העם שלנו.
כן, השבוע שעבר שדיווחנו תוך כדי על הטקס הממלכתי לזכרו של מרן הרב עובדיה יוסף, שאחר כך גם דיווחנו שהרב פירר מבטל את האירוע שלו בשל כל ההתקפות התקשורתיות שנעשו סביב אותו אירוע. והנה, אולי זה מה שחסר לנו בדור, קצת שפיות מאוזנת,
אני חושבת שהרב פירר עשה טעות, אני גם אמרתי לו, אני מחזקת אותו, אני חושבת שהרב פירר עושה חסדים, עושה עבודה נפלאה, מטפל ונותן שירות לכל אדם באשר הוא, לא משנה אם הוא ערבי, אם הוא יהודי, אם הוא חרדי, אם הוא חילוני, אם זה גבר, אם זה אישה, אם זה פריפריה, או זה מרכז. והוא עושה מעשה חסד כל כך גדולים, לבוא ולהלט אותו ולהכפיש אותו בצורה כזאת, זה מעליב גם אותי, זה חבל שהגענו למצב, יש איזו שנאה לדת, איזה שנאה למי לחרדים, שהיא בעיניי דבר חמור ביותר, ואתה יודע מה, בהדלקת נר לזכרו של מרן, שהיה באמת אירוע שבאו כולם, פתאום, אתה יודע, אתה רואה שמה את תמר זנדברג שמגיעה, כן. אתה יודע, אתה רואה את כולם שמגיעים, אני מקווה שמגיעים באמת, לא בגלל פוליטיקה, אלא בגלל אמת, מתוך הבנה, שמרן היה אחד מפוסקי הדור הגדולים שהיו, פסקי הלכות תקדימיים בכל מה שנושא, בכל מה שקשור לעגונות, וכמובן ליהודי אתיופיה, והוא זקף את קומתם של המזרחים, ועשה את הכל מתוך לב פתוח וקשור לציבור כולו. ואני מקווה שבאיזשהו שלב יבינו כל אלה שמסיתים או שונים כל כך את החרדים, שאנחנו עם אחד, שאנחנו אחים, ואנחנו צריכים לדעת לעבוד ביחד.
שרת התרבות והספורט מירי רגב, תודה רבה על הדברים הנשמעים. מצווה לומר דבר שנשמע, ואני חושב שאין משפט אחד שאמרת ברעיון הזה שמאזיננו לא יחתמו עליו. תודה רבה.
תודה רבה, בשורות טובות אבי.
ערב טוב. כן. קבר רחל, מרן הרב עובדיה יוסף, נגד הסתה, בעיקר גם בסוגיית החרדים. השרה מירי רגב. עכשיו אנחנו עם האלוף במילואים גרשון הכהן, שלום וערב טוב.
שלום, ערב טוב.
ערב טוב. ביממה הקרובה ייכנס לתוקף מינויו של השר נפתלי בנט לשר הביטחון, של חבר הכנסת בנט, לתפקיד שר הביטחון. קודם כל, מה אתה חושב בכלל על המינוי, לתפקיד הזה, בעת הזו?
אנחנו נמצאים בשעה של דפוס בתפקיד הזה, באיומים.
ויש כאלה שמנסים להכחיש את הממשות של האיומים, ומנסים לומר שהדיבורים על איומים מתעצמים זה מניפולציה פוליטית, אבל זו המציאות כהווייתה. ונכון מבחינת ראש הממשלה, שהוא יקבל עזרה בשר הביטחון ממישהו, כי הוא עשה את התפקיד בשנה האחרונה בצורה טובה מאוד.
כלומר, למרות שראש הממשלה הוא גם ראש ממשלה, וגם נמצא תחת מכבש פוליטי, עכשיו אין קואליציה, וגם עננת חקירות, עדיין הוא היה שר ביטחון שמילא את תפקידו נאמנה.
מהרבה מעל לזה, במיקוד בתשומת לב, בקבלת החלטות נקייה, גם היה מוכן לפנות אל האמת הפנימית שלו, ולהקשיב לה, ולא להיסחף אחרי מניפולציות כמו אלה שדרשו פעולות בעזה שהיו מביאות אותנו למלחמה ללא תכלית.
טוב, היו בעבר כמה וכמה ראשי ממשלה שהחזיקו במקביל גם בתיק הביטחון, היו כאלה שהעדיפו להפריד בין הדברים, אבל אנחנו זוכרים כשהתמנה ליברמן, רק לפני לא מזמן, לתפקיד תיק הביטחון, שמענו הרבה מאוד ביקורת מכל מיני קהלים, בעיקר על רקע דעותיו של ליברמן, שהוא יהיה פזיז מדי, שהוא יתלהם מדי, תראה איך הגלגל ככה מסתובב כל כך מהר בזירה הפוליטית, כמעט את אותם טיעונים אנחנו שומעים עכשיו נגד בנט, שהוא יעשה צעדים פזיזיים בעקבות הדעות הפוליטיות שלו. יש קשר? כלומר, אדם מביא לתפקיד הזה בסוף את מה שהוא חושב, או שהמערכת כל כך גדולה וכל כך מאורגנת, שבסוף כמעט אין לזה משמעות?
לא, שני הדברים נכונים. בסוף שר ביטחון מביא גם את השקפת עולמו, כי זה החלטות אסטרטגיות, אין החלטה מקצועית נקייה מהשקפת עולם, אבל שר ביטחון, בניגוד למשל לשר חקלאות, לא מחליט על שום דבר לבד, או שום דבר משמעותי. אם הלילה אחת ושלום יראו רקטות, המענה יהיה במסגרת מדיניות, שר ביטחון לא קובע לבדו. זה אחד הדברים שגרמו לתשקול של ליברמן, כי הוא מצא את עצמו לא פעם...
הוא רוצה לחסל את הנייה ב-12 שעות, הוא מבין שזה לא בדיוק עובד ככה.
לא, לא זה, הוא הבין את זה לא רק בגלל המציאות, גם בקבינט, דעתו כשר ביטחון שקולה לדעתם של אחרים, ובסוף ראש ממשלה מוביל, וזו גם הסיבה שראשי ממשלה כמו בן גוריון, רבין, אהוד ברק, העדיפו להחזיק את תיק הביטחון בעצמן, כי מדיניות הביטחון חייבת להיות מובלת על ידי ראש ממשלה בעצמו.
טוב, האמת היא שהמינוי הזה הוא ייתכן מינוי לטווח קצר או לטווח ארוך, אבל ככל הנראה זה מינוי לטווח קצר, כי איך שלא תורכב כאן ממשלה, התיק הזה הוא יהיה התיק מספר 2 אחרי ראש ממשלה, והוא ינתן לראש המפלגה הנוספת שתצורף לממשלה, ולכן נראה שוב עוד מינוי של עוד אדם שיכנס לתפקיד, ילמד אותו, ויצטרך להעביר אותו הלאה, אבל למשל יאיר גולן, גם הוא בכיר הרבה מאוד שנים בצהל, גם הוא אלוף במילואים, וגם הוא מתבטא היום סביב עניין הביטחון, ומעניין לראות איך אנשי מקצוע שבאים מתוך מערכת הביטחון, רואים בצורה כל כך מנוגדת את התפקיד ואת האישיות שאמורה למלא אותו. אתה יודע להסביר לנו את זה?
בוודאי, כי ביטחון זה אחת הטעויות גם של רבנים שהולכים לשאול עצת מקצוע עם, כמו גנרל, כאילו זה עצת רופא אם לצום או לא לצום ביום כיפור. כי ביטחון בשאלה האם F-16 יכול לטוס לטהרן, ואם הפצצה שלו יכולה לחדור 10 מטר בטון, זאת שאלה מקצועית. האם כדאי לעשות את זה?
על כל ההשלכות, ולראות את התמונה ואת הראייה הרחבה.
זה כבר לא שאלה מקצועית. כן. שר ביטחון לא צריך להיות מקצוען, הוא צריך להיות זה שמתווה מדיניות. ושר ביטחון אזרח, בהרבה מהמקרים, מועיל יותר מעוד אחד שיושב בקומה רמטכ"ל על רמטכ"ל.
טוב, לסיום, רק ככה לפני שאנחנו נפרדים, ואני מנסה להבין אחרי הדברים שאמרת כאן על מדיניות הביטחון של שר ביטחון, האם יש מצב שיש שר ביטחון שמקבל סמכויות חלקיות? כלומר, נתניהו ממנה עכשיו שר ביטחון אולי לחודש, אולי לשבועיים, אולי לשלושה חודשים, והוא באמצע תהליכים אסטרטגיים, דיברת על איראן, ויש את סוריה ולבנון ועזה, והוא אומר לשר ביטחון הנכנס, תראה, ב-1, 2, 3, 4 אתה לא מתעסק, אתה מתחיל להתעסק רק מ-5 ו-6. יש חיה כזו?
לא, אבל אין גם אצלנו וגם במלוא הסמכויות של שר ביטחון, אין החלטה משמעותית, דרמטית, שיכול לקבל לבדו. שר ביטחון לא סמכות להחליט להוציא עם מלחמה. יותר מזה, יש מצד שני, ביום יום, החלטות של שר ביטחון יש בהם משמעות, ולכן בצדק בנט היה מוכן לקחת את התפקיד, כי בתפקיד שר ביטחון יש גם השפעות מיידיות בטווח קצר. לדוגמה, בשטחי C, פלישות של פלסטינים, שנעשות בכוונה אסטרטגית על ידי הרשות הפלסטינית, צריך להתמודד איתם, ובאמת יודע מה לעשות. חוות מראה שמוקמות על ידי יהודים, כדי לתפוס שטחים שחלקם בעלות פרטית של יהודים. כדאי שרשויות הביטחון, כמו מנהל אזרחי, יקבלו הנחיות מתאימות מדרג מדיני, שרואה בהשקפת עולמו את האינטרס הלאומי שלנו ביהודה ושומרון כערך עליון. באמת יש תפקיד במקום הזה.
כן.
מבחינת זאת, בהחלט יהיה לו מה לעשות.
אוקיי, הדברים ברורים. אלוף המילואים גרשון הכהן, תודה רבה לך על הדברים.
תודה, שנזכה לבשורות טובות.
בשורות טובות ובהצלחה, תודה לך. עכשיו אלה חילופי הדברים שהחלו מטקס ממלכתי בהר הרצל לציון רצח ראש הממשלה יצחק רבין. שם נכדו יונתן בן ארצי נושא דברים, ואחרי ככה נאום שיחסית התחיל בצורה ממלכתית, הוא עבר להתקפה אישית נגד נתניהו, כאשר בקהל נמצא ראש הממשלה, נשיא המדינה, כל צמרת המדינה, השרים, בני גנץ וכל השאר, והוא מדבר באופן ישיר לראש הממשלה.
לאורך כל חייו ידע יצחק רבין לקבל החלטות קשות, כי הוא ידע שהדרך שלו, הדרך הזאת, היא הדרך שתנצח. בשם הדרך הזאת אני פונה מכאן לראש הממשלה היוצא, מר בנימין נתניהו, לראשי המפלגות הגדולות ולכל נבחרי העם. מדינת ישראל קורסת. למעלה משנה שאין כאן ממשלה. אין תקציב, אין מדיניות, אין תוכנית, אין דרך. בתי החולים מפוצצים. המדינה בפקקים. אין מפכ"ל המשטרה. המטה הכללי מתקשה לקבל הנחיות פעולה ברורות. הציבור כועס, חושש, מסוכסך. מערכות המדינה נרמסות. אזרחי ישראל סובלים. הביטו סביב כאן, קבורים מנהיגי המדינה שבנו והקימו אותה. הביטו בעיניים שלהם המתבוננות בכם מלמעלה. זה הזמן לקחת אחריות ולתת דוגמה אישית, ברוחם ובדרכם. שנות שלטון רבות גרמו לכם לשכוח מה זה להיות בן אדם. תהיו בני אדם. אני קורא לך ולכולכם מכאן לעשות את מה שאתם יודעים שהוא הדבר הנכון עבור מדינת ישראל בעת הזו. קחו אחריות על מעשיכם. אם דבק בכם רבב, זוזו הצידה.
אם דבק בכם רבב, זוזו הצידה, וכך המשיך יונתן בן ארצי, נכדו של רבין, לתקוף את נתניהו באירוע הזה. נתניהו בחר שלא להגיב בטקס עצמו, הוא נראה מסתודד עם נשיא המדינה שישב לצידו, אבל מאוחר יותר הגיע למליאת הכנסת, שם היה דיון מיוחד לזכרו של יצחק רבין, ונתניהו בחר דווקא במליאת הכנסת להגיב לנאום הזה של נכדו של רבין.
אני לא צריך עוד פעם להוקיע את הרצח הזה, כולנו שותפים לזה, אבל אני חושב שיש אנשים בשמאל שעושים שימוש ציני ברצח כדי לעשות ממנו רווח פוליטי או להוקיע את הליכוד. חכי שתשמעו מי אומר את זה. זה מעשה מכוער שצריך כל אדם הגון לגנות אותו. אני קורא להגינות וליושר אינטלקטואלי. נתניהו הוקיע כל פעם את האלימות המילולית הזאת, וכל פעם קרא לא לעשות אותה. באופן עקבי גינה את האלימות הזאת, אז למה אתם עושים מזה הון פוליטי? הדברים הללו אמר באומץ לב וביושר לב מי שלימים הפך לשר המשפטים של מדינת ישראל, טומי לפיד. חשבתי כשהכנתי את דבריי, שאין לי מה להוסיף עליהם. עד שהגעתי היום למה שאמור הייתה להיות אזכרה ממלכתית בהר הרצל. לצערי גם השנה היו מי שהחליטו לנצל את האזכרה הממלכתית להשתלחות פוליטית בוטה. בוטה ומבישה שפוגעת יותר מכל בזכרו של יצחק רבין. זה קרה אחרי שהעצרת בכיכר רבין הפכה השנה למפגן פוליטי של כחול לבן, ואמרו את זה גם נציגים של המחנה שיושב כאן. עכשיו, רבים פנו אליי, ואגב, ידידי בני גנץ, הייתי מצפה שדבר שם לא רק על שנאה, 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 אלא גם על אחדות, 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 ועוד ניגע בזה. רבים פנו אליי בימים האחרונים, והפצירו בי, לא אחד ולא שניים, רבים פנו אליי, ואמרו לי שלא אגיע להזכרה ממלכתית לאחר מה שהתרחש בה בשנה שעברה. ואמרתי להם, אני אגיע. כי ראש הממשלה המנוח יצחק רבין, זיכרונו לברכה, היה ראש הממשלה של כולנו. זאת הזכרה ממלכתית לראש ממשלת ישראל, וראוי לכבדה. זאת הזכרה ממלכתית לראש ממשלת ישראל, שהרצחו המזעזע חייב להיות נחלת ההיסטוריה, נחלת הכלל, נחלת עמנו. אבל זה לא עזר.
ככה נתניהו בהמשך הוא הגיב ספציפית לדברים שאמר נכדו של רבין, ואמר כי רוב הציבור בישראל בכל הדירוגים ובסקרים אומר כי המדינה במצב טוב, הם מרוצים במדינת ישראל, עקפנו במדד האושר מדינות רבות ברחבי העולם. אמר נתניהו, גנץ, יושב ראש כחול לבן, בני גנץ, נעם מיד אחרי ראש ממשלה, גם הוא הגיב לדברים הללו, וסיום דבריו עלה שוב נתניהו להגיב לדברי בני גנץ, אבל ככה הסגה הזו התנהלה מעל דוכן הכנסת במשך שעה ארוכה. אנחנו נצא לפרסומות ונשוב מיד.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב. רוצים לקבל זהב בפחות כסף? לאומית זהב, הביטוח המשלים המשתלם ביותר מבית כל קופות החולים. חיסכון של עד כ-1,800 שקלים בשנה, ומגוון שירותים רפואיים ששווים זהב. הצטרפו עכשיו ללאומית שירותי בריאות, כוכבית 507 מכל נייד.
דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
הזדמנות אחרונה להשתתף בוועידה הגדולה לבעלי עסקים חרדים שתגדיל לכם רווחים ותיצור לכם שיתופי פעולה נדירים. ועידת ביזנס, יום שלישי, י"ד בחשוון, 12 בנובמבר 2019, בשעות 8:30 בבוקר עד 5 בערב. אולם וול ברמת גן, הפרדה מלאה. אל תחמיצו, לכרטיסים חייגו 072-397-3000 או באתר ועידת ביזנס.
הפקת ענק בטיביליסי שבגיאורגיה, 5 ימים ו4 לילות, 20-24 בנובמבר, עם אהוב הקהל הרב אבנר קבס ועם ענק הזמר המזרחי יניב בן משיח. תוכניות מסמכות בכל הנופש עם יהודה שוקרון, בחשרות מהדרין, ארוחות גורמה, טיולים והפתעות. הזדרזו והתקשרו עכשיו 052-712-4050, 052-712-4050.
נמנעים מביקור אצל רופא השיניים? מפחדים מכאב והחוויה לא נעימה? מפסיקים לפחד מרופא השיניים? הגיעו למרפאת השיניים של דוקטור אברבוך ותוכלו לסיים את כל טיפולי השיניים ביום אחד. כל מי שמתמודד עם חרדות ופחד מכאב יוכל לקבל את הטיפול המתאים והיעיל ביותר. לפגישת ייעוץ חינם עם דוקטור אברבוך חייגו 036-555-222, 036-555-222. דוקטור אברבוך.
חופשה יוקרתית ומלון מפנק בעיירה ציורית שבה שוכנת המופתה. 15 דקות ביום במשך 10 ימים. ואם יש לכם כאב וקושי בהליכה, דלקת פרקים, לחץ דם או סוכר, אתם חוזרים בריאים יותר. חייגו עכשיו ליציאה הבאה 03-964-1555, 03-964-1555. הזמר שמחה ליינר משיק את אלבומו החדש, כל הכבוד, ואתם יכולים לחגוג. המליצו על מישהו שראוי לפרגון ולכל הכבוד, וטוסו למופע של שמחה ליינר בארצות הברית, כולל טיסה, מלון וכניסה להופעה היוקרתית של השנה. שלחו מייל לכתובת כל הכבוד שטרודל כל הכבוד .org. פרטים נוספים בתוכנית זמן אוויר עם מנחם טוקר, כל יום 2 בצהריים, כאן בכל חי.
קונקורד, משכן האירועים של גוש דן, עם כל המעלות לאירוע מושלם בחשרות הרב לנדאו. ועכשיו מבצעים ומחירים מיוחדים לתאריכים אחרונים בכסלו וטבת. חייגו 03-677-6600. קונקורד, משכן האירועים של גוש דן.
שנה, מאות שירים ואיש אחד שחולל מהפכה עולמית במוסיקה היהודית. במלאת 25 שנה לפטירת רב שלמה קרליבך, מאזיני כל חי וכל חי מיוסיק בוחרים את השיר הכי טוב של קרליבך מכל הזמנים. המצעד הגדול של שירי קרליבך, הפקה חדשנית וייחודית לצפייה בווידאו. המצעד ישודר אם ירצה השם במוצאי שבת וירא החל מ-10 בלילה, בהגשת מנחם טוקר ובהשתתפות פאנל אורחי מיוחד. עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן.
כמובן אחרי הדברים הללו היום במליאת הכנסת, הנאומים של נתניהו, של גנץ, וסביב בעיקר הזכרה לרבין, הרבה מאוד תגובות במערכת הפוליטית, השרים מהליכוד, מהימין, חברים מכחול לבן, חברי כנסת ממפלגות שונות מגיבים על העניין הזה, אבל לא רק על זה, עסוקים גם בעיקר בקואליציה, באמירה של ליברמן. היום יושב ראש ש"ס, הרב אריה דרעי, תוקף את ליברמן וכותב, אתמול בלילה נפל דבר בישראל, אביגדור ליברמן הלך צעד נוסף קדימה אל עבר התהום הפוליטית והמוסרית שלו, והכריז באופן ברור כי עדיף לשבת עם חברי הרשימה המשותפת בראשות איימן עודה ואחמד טיבי, אותם קינה גיס חמישי ומחבלים, ולא איתנו, אחיו ואחיותיו, הציבור המסורתי, הדתי והחרדי. כך כאמור השר דרעי, וסגן השר ליצמן גם כן היום הגיב לשאלה האם החרדים מוכנים לדון באיזה שהם פשרות בתמורה לחיבור עם כחול לבן יחד עם הליכוד במסגרת הבלוק, והוא אמר לי נתניהו לא היה מעיז אפילו להרים טלפון ולבקש בקשה כזו, כי טלפון כזה באמת אולי נעשה אל השר דרעי. אז זה בהחלט ככה גם כן בשיח הפוליטי המעניין לקראת דיוני המסע ומתן המתקדמים. המועד האחרון שהמנדט בידיו של בני גנץ הוא יום חמישי הבא, ועד אז כאמור הכל בעצם פתוח. היום בני גנץ כאמור התייחס בין היתר גם לדבריו של ראש הממשלה וגם לעובדה שצריך ממשלת אחדות, אבל כמובן לא מפרט הפרטים איך צריכה לראות ממשלת אחדות כזו, אבל הוא אומר לנתניהו מעל דוכן הכנסת בצורה ברורה, לא תוכל להיות ראש ממשלה עם כתב אישום שיוגש נגדך.
השיתוק שבו אנו נמצאים הוא כר פורה להעמקת השסעים והמחלוקות, שלא כמו בימים שטרם הרצח, מקורם כיום לא בקרב מתנגדי השלטון אלא גם ברבים מתומכיו, ובו עצמו. את השלטים בכיכרות אמנם החליפו בריוני המקלדת, אך החתירה כנגד מוסדות ממלכתיים מובילים שרים בממשלה. חבריי, האווירה דומה, והסכנה המרחפת לחברה הישראלית היא הגדולה ביותר מאז טרום הרצח.
כך בני גנץ בעצם מנסה להשוות את הימים הללו לאווירה שקדמה לרצח יצחק רבין. ואנחנו עם חבר הכנסת מתן כהנא, שלום וערב טוב לך. איש הימין החדש, אז קודם כל התייחסות שלך למה שקרה היום, גם לחילופי הדברים, גם לאווירה, לשיח סביב ההזכרה לרבין.
אני בתור פעם ראשונה שמשתתף בכזה אירוע, גם בקבר של רבין וגם בכנסת, זה היה מאוד מביך בעיניי, פשוט לא מכבד את זכרו של יצחק רבין. חייב להגיד שמאוד הופתעתי, חבל שזה מה שהיה.
טוב, יושב ראש המפלגה שלך, לא יושב ראש, אבל נספר 2 במפלגה, נפתלי בנט, מתמנה לשר ביטחון, אתם חוברים לליכוד, בעצם אם נעשה סיכום קצר למאזינים, נפתלי בנט ואיילת שקד שהיו חלק מהבית היהודי פרשו, הקימו את הימין החדש, לא עברו את אחוז החסימה, חזרו לבית היהודי, נכנסו לכנסת, פרשו שוב מהבית היהודי וחברו לליכוד. זה קרה בחצי 8 חודשים. זה תהליך שתוכנן מההתחלה?
ממש לא. אנחנו כל פעם הולכים בכל הכוח על מה שאנחנו מאמינים בו. לקראת הבחירות של אפריל האמנו שאנחנו צריכים ללכת במסגרת הימין החדש, כי יש לנו דרך שאותה דרך אגב אנחנו רוצים לקדם עד היום. הלכנו בבחירות וזה נכשל כמו שכולם יודעים. בבחירות של ספטמבר היה ברור לכולם שחייבים ללכת מאוחדים בבלוק טכני, וזה מה שעשינו. וכמו שהבטחנו לבוחרים גם נפרדנו אחרי הבחירות. והנה עכשיו באמת נפתלי בנט, שהוא יושב ראש הסיעה, יושב ראש משותף יחד עם איילת שקד, הם עכשיו מובילים את הסיעה שלנו לקראת ההמשך.
כאשר לא ברור מה העתידה הפוליטית היא של איילת שקד, כי זה לא ככה היה חלק מכל העסקה הזו, אבל לפי שאתם מתואמים, נכון?
איילת שקד ונפתלי בנט, מנהיגי המפלגה שלנו, מתואמים לחלוטין. תראה, הרי יש פה משהו מאוד יפה. פשוט הציבור לא כל כך רגיל, שני פוליטיקאים עובדים בתאום כל כך טוב ביחד ובשיתוף פעולה. אבל נפתלי בנט היה מנהיג של הובילו ביחד, אחר כך נפתלי בנט אחרי הכישלון לקח צעד אחורה. אני מזכיר לך שגם בממשלה שהוקמה ב-2015, נפתלי בנט, למרות שהוא היה יושב ראש הסיעה, נתן לאיילת שקד את התיק הבכיר, ואחר כך ידע גם ללכת אחורה ולתת לה להוביל את כל הסיעה, ועכשיו איילת שקד הבינה
עכשיו שוב עשו החלפות ובנט לוקח את התפקיד הבכיר וזה הסיפור. אני מנסה להבין אם בסוף כל התהליך הזה, כאשר אתם תהיו חלק מהליכוד, כבר אתם יודעים איפה אתם משוריינים, איך בדיוק העסקה הזו מתבצעת?
אז רגע, זה ממש לא הסיפור. אנחנו לא חלק מהליכוד, אנחנו בכנסת ה-22 בעזרת השם שהיא תאריך ימים ושנים, אנחנו נהיה כסיעה משותפת. הימין החדש, רגע, תקציב לי טוב, הימין החדש חי וקיים. נפתלי בנט עכשיו יהיה שר הביטחון, כי המצב הביטחוני במדינה, כולנו מכירים.
ואם יהיו בחירות, אז אתם תחברו לליכוד, ועל זה...
לא, אני לא מבין מאיפה אתה אומר את זה, כי זה בכלל לא מדובר עכשיו. זה לא מדובר עכשיו ולא דובר בין נפתלי בנט לבנימין נתניהו. סיעת הימין החדש חיה וקיימת, אנחנו ממשיכים לקדם את הרעיונות שלנו. אנחנו סיעה משותפת בכנסת ה-22.
חבר הכנסת מתן כהנא, תודה רבה לך על הדברים וערב טוב.
ערב טוב לטרות.
תודה. אנחנו עכשיו עם השר זאב אלקין, שלום וערב טוב לך.
שלום וערב טוב.
גם חבר הקבינט, אז טוב, התייחסות קצרה למה שקרה היום סביב ההזכרה של רבין, ואחר כך ננסה להבין איך בכל זאת מרכיבים כאן קואליציה עוד שבועיים, פחות משבועיים.
טוב, אני חושב שמה שהיה היום סביב ההזכרה של ראש ממשלת ישראל, יצחק רבין, זיכרונו לברכה, זה שערוריה גדולה. כי הנטייה הזאת של מחנה השמאל לנחס לעצמו את רבין ואת הזיכרון עליו ולהאשים חצי מהעם בזה שהם עודדו את הרצח וצריכים לשאת באחריות אליו, אני חושב שזו נטייה שאסור לשתף עם זה פעולה. וזו נטייה מאוד מאוד מסוכנת, בדיוק ההפך הגמור ממה שהאירוע הזה צריך ללמד אותם.
אוקיי, לשאלה משמעותית יותר, לפי ההתפתחויות הפוליטיות היום, אתה מאמין, אתה מכיר את ליברמן הרבה מאוד שנים, אתה מכיר גם את סוגי האוכלוסייה שהצביעו לליברמן, אנחנו מדברים על יוצא חבר העמים וגם אחרים, אתה מאמין שהוא ייקח את כל שמונת המנדטים שלו לתמיכה בממשלה שתקום על בסיס תמיכה כזו או אחרת של הרשימה המשותפת?
אני מאוד מקווה שלא, למרות שאני כבר הפסקתי להבין אותו, כן, הוא אומר דבר והיפוכו ממש תוך כדי אותו רעיון, כמו שקרה אתמול. אבל הרעיון של ליברמן שעשה קריירה פוליטית שלמה, דווקא ממאבק ברשימה ערבית משותפת ונאמנות אזרחות, ודיבר עליהם רק בשבועות האלה כגייס חמישי, וכאיום גדול על מדינת ישראל ואויבים, ומה רק לא אמר לו, לא, מקומם לא בכנסת ישראל, הרעיון שהוא ייתן לאחמד טיבי ואיימן עודה המפתח מהקמת ממשלת ישראל ושליטה בממשלת ישראל, זה רעיון מזעזע.
אבל אתה אומר, הכל יכול להיות.
אני אומר שאני מקשיב לאביגדור ליברמן, שכל פעם מכניס את עצמו לפינה עוד יותר גדולה. אז אני כבר אומר, הכל יכול להיות.
אם מגיעים ליום חמישי הבא, וגנץ אומר, טוב, אני מבטר, נתניהו יהיה ראש ממשלה ראשון במסגרת הרוטציה, אבל תנאי אחד לי, ייפרדו נא מהגוש. מה אתם עושים?
אמרנו דברים מאוד ברורים לו לכל הדרך. הרי מתווה נשיא חד משמעית אמר שמפלגות הימין צריכות להיות חלק מהממשלה, כמו כל המפלגות, אמר בלי פסילה של ציבורים, ולמה הוא דיבר על ממשלה פריטטית? בגלל העניין הזה. אין טעם, אם זה רק ליכוד וכחול לבן, לא צריך לדבר על ממשלה פריטטית. דווקא בגלל עניין הגוש, דיבר הנשיא על ממשלה פריטטית שוויונית בין הגושים. ולכן אנחנו מאוד עקביים בגישה הזאת שלנו, אנחנו לא פוסלים אף אחד, בטח לא שותפים שלנו שהולכים איתנו דרך ארוכה. 8 מנדטים של ליברמן הם יותר קדושים או יותר חשובים מ-20 מנדטים של המפלגות הדתיות שהוא מבקש מאיתנו לפסול אותם? למה?
כן, ולסיום, השר אלקין, אתה אחד משני השרים בליכוד שנתניהו סומך עליהם כשמדובר על מסע ומתן, גם קואליציוני וגם מסע ומתנים אחרים, אתה והשר יריב לוין, זה לא סוד, וכמי שמתמחה בענייני מסע ומתן ומריח ככה בתחושות אפילו הפנימיות, אתה יכול לזהות עכשיו לאן זה הולך?
לא, אני חושב שמערכת מתנהלת בצורה הכי לא הגיונית דווקא פעם, הכי לא סבירה, וקשה מאוד לנבא לאן זה ילך. אנשים עושים דברים לא הגיוניים. אני אגיד לך אפילו עניין כזה של קצב ניהול מסע ומתן, ולכן מזמינים אותנו פעם בשבוע, אנשי כחול לבן. מתי זה היה ככה שככה ניהלו מסע ומתן קואליציוני? פעם בשבוע לכמה שעות. אני הייתי כמה פעמים חבר צוות מסע ומתן קואליציוני, כשנתניהו מינה אותי הפעם, אמרתי לאשתי בבית, לא תראי אותי חודש וחצי, רק בשבתות, ותראה מה קורה. אנחנו מוזמנים לפגישות קצרות של שעתיים, פעם בחמישה ימים, פעם בשבוע. אתה רואה שאין שום החלטה אמיתית להתקדם, ואין שום רצון אמיתי להתקדם ולהקים ממשלה איתנו. אז הכל נורא מוזר, ההתנהלות של ליברמן היא נורא מוזרה, עם כל כך הרבה מוזריות, עם מאבק בתוך כחול לבן, הרי רואים אם זה היה תלוי בגן, זה כבר מזמן היה מתקדם, אבל יש לו חברים שכל מטרתם, הבעיה שלהם זה לא אנחנו ואפילו לא החרדים, הבעיה שלהם זה גן, לא לפית ולא אשכנזי, לא רוצים שגן תהיה ראש ממשלה, אז בהפוך על הפוך, כי הם רוצים להיות פעם הבאה, בבחירות הבאות, כאשר יבואו בעוד כמה שנים, הם רוצים להיות מועמדים של גוש מרכז שמאל, ולא רוצים שהוא, מהעמדה של ראש ממשלה, יהיה מועמד אוטומטי של הגוש הזה. ולכן
בקיצור הגענו ממש לאיזשהו זמן שלא רק שהתוצאות של הבחירות והמצב הפלונטר הפוליטי הזה לא היה פה אי פעם מקום המדינה, גם כל מה שחשבנו וידענו על פוליטיקה או על מסע ומתן, הכל פשוט מהתחלה זה ספר חדש.
זה תמיד פוליטיקה, זה עסק מורכב, אבל בסיטואציה הזאת כשהשותפים הכי גדולים של גנץ כל מטרתם זה שהוא לא יהיה ראש ממשלה, אתה מבין שקשה להתקדם, זה בעיות שאנחנו לא יודעים לפתור, לעשות סדר בכחול לבן, בכל זאת זה תפקידו של גן, זה לא תפקידנו.
טוב, שאתה שומע על הצבעה ישירה לראשות הממשלה, אתה בעד או נגד?
באופן עקרוני או כפתרון במצבים כאלה?
פתרון במצב הסבוך, שאין לו פתרון אחר.
באופן עקרוני אני לא תומך נלהב של חוק בחירה ישירה, אני לא חושב שהניסיון היה מוצלח, אבל כפתרון במצבים כאלה מעין כשהיו שתי מערכות בחירות שלא הביאו להכרעה, ואם נלצים עוד פעם ללכת לבחירות, גם כדי לחסוך כסף וגם כדי להביא הכרעה בטוחה ללכת לכיוון הזה, זה בהחלט כיוון מעניין. ראש הממשלה כידוע נתן אור ירוק לשר אריה דרעי להתקדם בבדיקה של הכיוון הזה, בלי שקבע עמדה סופית. בעניין, צריך לראות אם יש לזה התכנות פוליטית קודם, אם יש סיכוי להעביר את זה, כי כחול לבן מתנגדים, ליברמן מתנגד, דווקא אמיר פרץ כן תמך, אז זה קצת חוצה מחנות, התמיכה, נחכה ונראה.
השר זאב אלקין, שר התפוצות ומי שחבר הקבינט, תודה רבה לך.
שר הגנת הסביבה וירושלים, שר
נכון,
התפוצות
נכון,
זה ראש
הממשלה. בהחלט, שר ענייני ירושלים, איכות הסביבה. תודה רבה על השיחה
תודה,
ובהצלחה.
תודה וערב טוב.
ערב טוב. אנחנו נצא לפרסומת.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב. הפקת ענק בטיביליסי שבגיאורגיה, 5 ימים ו4 לילות, 20-24 בנובמבר, עם אהוב הקהל, הרב אבנר קבס, ועם ענק הזמר המזרחי, יניב בן משיח, תוכניות מסמכות בכל הנופש, עם יהודה שוקרון, בחשרות מהדרין, ארוחות גורמה, טיולים והפתעות, הזדרזו והתקשרו עכשיו, 052-712-4050, 052-712-4050.
मैं काम करता हूँ जल्दी से जल्दी.
אפשר העברית? כן, רק בסינון האינטרנט המעודר נטפרי ו-019, צוות עובדים ענק בהודו נגיש עבורכם 24 שעות ביממה, כדי שתענו ממהירות תגובה מקסימלית. ועכשיו, מבצע הכל כלול. ספק 019 פלוס סינון נטפרי ו-40 שקלים בלבד. חייגו עכשיו, כוכבית?
019, יש מי לדבר.
קונקורד, משכן האירועים של גוש דן, עם כל המעלות לאירוע מושלם, בחשרות הרב לנדאו. ועכשיו, מבצעים ומחירים מיוחדים, לתאריכים אחרונים, בחסלב וטבת. חייגו, 03-677-6600. קונקורד, משכן האירועים של גוש דן.
מאזינים יקרים, סגולת הטהרה ממרן הרב עובדיה, זכר צדיק וקדוש לברכה, לזרע קודש בר קיימא. המעוניינים לקבל פרטים על הסגולה הנדירה, חייגו עכשיו, כוכבית 2675, כוכבית 2675.
הרכב שלכם מוכן לחורף? אם טרם הספקתם להכינו, היכנסו לאתר איגוד המוסקים בכתובת iga.org.il לאיתור מוסך מוסמך ובצעו בדיקת בטיחות למערכות הרכב. גלמים, צמיגים, אורות, מגבים והיגוי. הבדיקה חינם. נלחמים על החיים עם הרלבד, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים ואיגוד המוסקים.
גם פאות וגם בועות ולא מדי תוסס, זה שוואפס. שילוב מדהים מוגז עדין בטעם שתופס, זה שוואפס.
שוואפס מוגז עדין, ממש עדין, עשיר בטעמי פרי אמיתי. שוואפס, drink different.
תכלס, במכבי אתה מקבל את הטוב ביותר במחירים המשתלמים ביותר. נשמע טוב, נכון? אז בואו נראה תכלס כמה משתלם. טיפולי שיניים משמרים, טיפולי שורש, סתימות ועקירות, רק 23 שקלים לטיפול. אימון כושר אישי וקבוצתי, רק ב-23 שקלים לאימון. תכלס, יש עוד דוגמאות. להמשיך?
יש קופות חולים ויש מכבי. יש קופות חולים ויש מכבי.
תכלס, לחברי מכבי שלי, כפוף לתקנון השב"ן. נמנעים מביקור אצל רופא השיניים? מפחדים מכאב והחוויה לא נעימה? מפסיקים לפחד מרופא השיניים? הגיעו למרפאת השיניים של דוקטור אברבוך ותוכלו לסיים את כל טיפולי השיניים ביום אחד. כל מי שמתמודד עם חרדות ופחד מכאב יוכל לקבל את הטיפול המתאים והיעיל ביותר. לפגישת ייעוץ חינם עם דוקטור אברבוך, חייגו 036-555-222, 036-555-222. דוקטור אברבוך.
חופשה יוקרתית ומלון מפנק בעיירה ציורית שבה שוכנת המופתה. 15 דקות ביום במשך 10 ימים. ואם יש לכם כאב וקושי בהליכה, דלקת פרקים, לחץ דם או סוכר, אתם חוזרים בריאים יותר. חייגו עכשיו ליציאה הבאה. 03-964-1555. 03-964-1555.
הזדמנות אחרונה להשתתף בוועידה הגדולה לבעלי עסקים חרדים שתגדיל לכם רווחים ותיצור לכם שיתופי פעולה נדירים. ועידת ביזנס, יום שלישי, י"ד בחשוון, 12 בנובמבר 2019, בשעות 8:30 בבוקר עד 5 בערב. אולם וול ברמת גן, הפרדה מלאה. אל תחמיצו, לכרטיסים חייגו 072-397-3000 או באתר ועידת ביזנס.
עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן.
עכשיו קצת לזווית החרדית במפה הפוליטית הזו, אחרי האמירה של ליברמן, אחרי שאנחנו רואים שאין באמת התקדמות ממשית במסע ומתן, ואם יהיה מסע ומתן מתקדם בשבוע הבא, הנידון כמובן יהיה עם החרדים, בלי החרדים, האם נתניהו יחבור וישאר חזק עם הגוש שמאחד אותו עכשיו. אז כל שרי הליכוד, גם אלו שדיברנו איתם ממש עכשיו, אומרים אנחנו עם הגוש הזה עד הסוף. אנחנו נפנה עכשיו אל הפרשנים, ישי כהן, כיכר השבת, שלום וערב טוב.
ערב טוב אבי.
אריה ארליך, שלום וערב טוב גם לך אריה.
ערב טוב אבי, לך ולמדתי.
אריה, כשאתה שומע את דרי, את השר הרב אריה דרי, היום תוקף את ליברמן, ואתה שומע אחר כך אמירה של סגן השר רב ליצמן, שהיא ככה רומזת על אריה דרי בלשון המתה, נקרא לזה כך, מה אתה קורא? יש פה איזשהו גוש שבתוכו יש שברי חלקים, או שזה סתם משהו בשוליים שאפשר לדלג ולהמשיך הלאה?
אתה מנסה לשאול האם ישנם סדקים בתוך גוש הימין?
כן, אולי ש"ס ילכו לממשלה שיהדות התורה לא תלך, אולי ההפך, והנה אתה שיכול לזהות כבר ניצנים ראשונים של אופציה כזו, או שאנחנו לא מנחשים נכון.
לא, 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 אני ממש לא רואה את זה קורה. כרגע, אני יתרה מזו, לא רק בין שתי המפלגות החרדיות ישנה כרגע אחידת דעים מלאה, אלא גם בתוך הגוש, ואם הייתה איזו חוליה חלשה שנתניהו זיהה ביום שישי, הרי שהוא מיד עשה הכל כדי לחזק את החוליה הזו, אני מדבר כמובן על נפתלי בנט, הוא היה היחיד שהיה חשוד בניסיונות עריקה חשאיים או בהידברות חשאית עם בני גנץ, ומיד נתניהו נתן לו את המתנה הכי נחשקת שהוא מסוגל היה לתת לו, שזה את משרד הביטחון, ומעטה אפשר לומר שהגוש הזה הוא לחלוטין מוצק, כולם תלויים זה בזה, ויודעים שהם לא רוצים להיות תלויים זה לצד זה, אני לא רואה אופציה, לפחות לא מצד חברי הגוש, על נתניהו עצמו אני לא יודע לומר, אני לא יודע לומר מה...
טוב, ישי כהן, איך אתה רואה את הדברים, גם את האמירה הזו של הרב ליצמן, וגם את מה שקורה בתוך גוש הימין?
תראה, אני חושב שגוש הימין חזק יותר מגוש החרדים. תרופה כזו כל כך רגישה, שאנחנו לא יודעים לאן פנינו מועדות, לאופוזיציה, לבחירות חובות, לקואליציה שאנחנו נהיה גלגל, אפילו לא גלגל, רזרבה שבתוכה, אף אחד לא יודע מה קורה, והציבור צריך להיות, לפחות הסיעות החרדיות צריכות להיות מאוחדות, אנחנו רואים בדיוק את ההפך. אני, בניגוד לידידי ארי היקר, חושב אחרת, אני רואה באמירה של גפני, שאומר, אליי נתניהו לא היה מאיזה פנות לפשרות,
של ליצמן, של ליצמן.
של ליצמן, כמובן, אני רואה בכך אמירה, סוג של אמירה, אפילו מתנשאת על אריה דרעי, זאת אומרת, לאריה דרעי, סוגריים, אגב, זה הוכחש גם בליכוד, גם בש"ס, אבל אריה דרעי אליו, נתניהו מסוגל לפנות ביום שישי, למה? כי הוא יכול להגיע לפשרות, ואפשר לשכנע אותו להתפשר בנושא דת ומדינה, אבל אני, ליצמן, חסיד גאור, אותי אפשר לשכנע, לכן ביבי בכלל לא פונה אליי. ככה אני רואה את האמירה הזו, ובסוגריים תוסיף לכך שבכלל רואים שקורה משהו ביחסים בין ליצמן לדרי. בשבוע שעבר, אם אתה זוכר...
הצבעה ישירה, ליצמן מתנגד ודרי מוביל את הרעיון.
ליצמן מתנגד, נכון, דרי מביא את הרעיון, זוכה לשבחים, כמעט מכל חברי הקואליציה, אפילו מאמיר פרץ אומר שצריך לדון ברצינות בהצעה הזו. מגיע ליצמן, מטרפד את הגול בציטוט שהוא מפרסם בעיתון המודיע, ואומר, אנחנו לא לתמוך בזה, זה לא יישום, אי אפשר ליישם את זה. לא יודע, קורה שם משהו שאני לא מצליח להבין, טוב. למה דווקא בתקופה הזו?
טוב, אני אשמח להגיב לדבריו של ידידי...
כן? זה בדיוק מה שתעשה עכשיו.
כן, כן, זה בדיוק מה שאני אעשה. תראה, לגבי הספין הזה, שאריה דרעי ככל הנראה נשלח על ידי נתניהו לשחרר לחלל האוויר על האפשרות לבחירות ישירות, וליצמן הביע את דעתו בעניין, בסדר, זה במסגרת דיונים במערכת הפוליטית, כל אחד יש לו את הדעה שלו באשר לעניין כזה או אחר, אבל אני רוצה דווקא להתייחס לדבר שאיתו ישי פתח. מי שיתפה בדברים, אני במקרה ראיתי את זה לאחר שמישהו ניסה באמת לחולל איזושהי מיני שערה בתוך המפלגות החרדיות, אני ראיתי שכתב אתר בשם סרוגים, תפס היום את ליצמן לאחר ישיבת הממשלה, ואמר לו, שמעתי שנתניהו אמר לאריה דרעי שהמפלגות החרדיות יאלצו להתפשר ולהסכים לפשרות, מה דעתך על כך? אז ליצמן ענה, נתניהו יודע אליי לא להציע אפילו הצעות כאלה. זאת אומרת, מה למאזין שאינו מחפש את המריבה או את הקונספירציה? אתה מבין, ליצמן הוא סמן מאוד קיצוני, ליצמן, בהוראת מועצת גדולי התורה החסידית כמובן, אינו מסכים לפשרות, הרי כל נפילת הממשלה הייתה בגלל זה, ולכן ליצמן אמר, זאת אומרת, גם אם הייתה, הוא לא הסכים, הוא לא אישר את הדבר האמירה הזו או לא, שאל אותו הכתב,
אז אתה אומר בו מדובר בסך הכל באיזושהי הלצה סטנדרטית של ליצמן שיוצאת מפרופורציות.
לבוא ולומר, לבוא ולהכניס מילים לפה, וכמו שישי היקר אמר, ליצמן אומר, אני חסיד גור, לא מתפשר, אריה דרעי, איש ספרדי, כן מתפשר, זה כל כך...
אני לא אמרתי את המילה ספרדי, בוא, זה, אני יודע שנוח לך לעשות זאת, אבל לא, אריה, אתה בעצמך, כל מה... אריה ידידי, כל מאזין שמאזין לשלושתנו כרגע, גם מהדברים שאתה מנסה לפרשן ולתרגם את יעקב ליצמן, הוא מגיע לאותה מסקנה.
אני לא מתרגם, אני לא מתרגם.
אריה, אני יכול לשאול משפט?
כן, בהחלט.
גם המאזינים שלנו מבינים את מה שאתה מנסה לתרגם את ליצמן ללא הצלחה. מה ליצמן אומר? נכון, לדרעי ביבי פנה. למה? איתו אפשר להגיע לקשורת, איתי אני יודע שהוא אין מה לדבר בכלל.
לא, אתה יודע, אתה מציע, אתה יודע מה, אבי, אני מציע
עכשיו. אז עושה זה הוכחש, למה ליצור בכלל להגיב בתקופת אזור רגישה, למה לשחרר את האמירה הזאת, בטח שאתה יודע שיש סוג של מתיחות בינך לדרי, ולפרשנו כל מילה שלך. אגב, קשרות או לא קשרות, ארי, עוד משפט אחד, קשרות או לא קשרות, מעניין מה ליצור חושב הנציג גור בתל אביב, שרק בשנה האחרונה 10 מיליון שקלים מהעירייה, הקואליציה שהוא חלק ממנה, שילמה 10 מיליון שקל לתחבורה ולחילולי שבת במסגרת האירוויזיון. מעניין מה זה
חושב. אנחנו נבקש מהטכנאי שלנו עוד חצי דקה, כדי שנשמע את הדברים כמו שהם. זה בדיוק 50 שניות של תשובתו של הרב ליצמן.
קודם כל לא רואה שאף אחד הולך, כולם זוכלים. לא יודע לאיפה, תשאל אותם, אני לא יודע, אני סתם. באמת, אז אני בבלוק.
הפנייה של ראש הממשלה לדרי להתגמש בנושא דת ומדינה, אתם גם חלק שותפים בזה? קיבלתם פנייה כזאת?
אני מניח שאתה מבין שאליי הוא לא היה מעיז לפנות אליי גם.
טוב, אלו היו הדברים.
אני לא חושב שיש כאן אמירות של התנסות. אתה יודע, אפשר לבקר את ליצמן על הרבה דברים, אין ספק שלא אחת לשונו של ליצמן היא חריפה מדי, אולי גם כלפי עמיתים בתוך המצבות החריפות. אנחנו נבקר כל דבר לגופו של עניין, אבל באמירה כזו, בתשובה שכל המאזינים כאלה,
אז כל אחד מפרשן את המשפט הזה של סגן שר הבריאות הרב ליצמן בדרכו שלו. ישי כהן, כיכר השבת, תודה רבה לך, אריה ארליך ממשפחה, תודה גם לך. סיימנו את השעה הראשונה של המהדורה המרכזית. תודה לעורכת הראשית אסתי פלד, לאורי כהן הטכנאי. נשוב אחרי החדשות.
המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב. כל חי תמיד יקרה.